סיימנו את פרשת הגבעונים, נכון? אנחנו בפרק י'. טוב, נקרא ככה עד רווח הפרשה, כי זו פרשה ארוכה, כבר עניין ארוך. פרק י'. ויהי כשמוע אדוני צדק מלך ירושלים כי לכד יהושע את העם ויחר עמה כאשר עשה ליריחו ולמלכה כן עשה לעי ולמלכה וכי השלימו יושב גבעון את ישראל ויהיו ויראו מאוד כעיר גדולה גבעון כאחד ערי הממלכה וכי גדולה מן העי וישלח אדוני צדק מלך ירושלים אל הוהם מלך חברון ואל פירה מלך ירמות ואל יפיע מלך לכיש ואל דביר מלך עגלון עלו אליי ועזרוני ונקה את גבעון כי השלימה את יהושע ואת בני ישראל ויאספו ויעלו חמשת מלכי האמורי מלך חברון, מלך ירמות, מלך לכיש, מלך עגלון ויחנו על גבעון וישלחו אנשי גבעון אל יהושע אל המחנה על טרף ידיך מעבדיך כי נקבצו אלינו כל מלכי האמורי ויעל יהושע מן הגלגל הוא וכל עם המלחמה עמו וכל גיבורי החיל טוב, אדוני צדק זה שם כמו מזכיר את מלכי צדק מלך שלם אבל נראה שמלך ירושלים תמיד נקרא או אדוני צדק או מלכי צדק שזה בעצם אותה משמעות כמו שבפרעו המלך נקרא במצרים המלך תמיד נקרא פרעו וכן על זו הדרך אצל פלישתים זה אבי מלך מלך פלישתים צדק נראה שצדק זה השם של ירושלים ולכן ישעיה אומר צדק ילין בה ועתה מרצחים והוא אחר כך אומר ואחרי כן ניכר אלך עיר הצדק כלומר תחזרי לשמך המקורי אז האדון של צדק או המלך של צדק זה הכינוי של מלך ירושלים אז כאשר הוא שומע שבעצם יריחו והעי נפלו והגבעונים נכנעו כן ויראו מאוד כמובן שווה נע לשון יראה ולא ויראו לשון ראייה כי עיר גדולה גבעון כאחת ערי הממלכה אנחנו דיברנו על כך שהחיבי לא היה לו מלך אלא הזקנים היו מנהלים את העיר כמו שהם מספרים שם ליהושע שהזקנים שלחו אותם אבל היא גדולה כמו עיר שיש לה מלך לערים הגדולות היה מלך והערים הקטנות יותר היו כפופות לעיר הגדולה
זה דמוקרטיה הראשונה?
כן, זה לא בדיוק דמוקרטיה כי לא כל העם מנהל אותה אלא זה אריסטוקרטיה זה שלטון הזקנים זה נקרא אריסטוקרטיה בגלל שאריסטו הרבה אחרי זה הוא ראה בזה צורת הממשל הטובה ביותר דיינו שהחכמים מנהלים את המדינה לא כל העם אלא הזקנים דיינו החכמים בסדר לגבי וכל אנשי הגיבורים של גבעון מי היו יושבי גבעון?
חיבי
נכון באופן כללי יותר אמורי אבל בגדול הם היו החיבי ואם נסתכל רגע בברית בין הבתרים כאשר נמנים עמי כנען אז בואו נראה אם החיבי נמצא שם או לא זה בראשית סוף פרק תתוו סוף פרק תתוו פרק תתוו פסוק כף יש שם חיבי מי בא במקומו מה? הרפאים
נכון, והרפאים יחשבו אף הם כענקים. כלומר, לכן מובן למה הם פחדו מיושבי גבעון, כנראה שיושבי גבעון היו גדולים מאוד במידותיהם, לכל אנשי הגיבורים, ואז אדוני צדק מקים קואליציה. ראינו לאל שהייתה קואליציה שלא יצאה לפועל, נכון, בתחילת הפרק הקודם, הייתה קואליציה של כל מלכי הארץ, אבל היא לא עשתה שום דבר, מעבר להחלטות במועצת הביטחון. אבל פה הוא שולח למלכים שיושבים, נאמר, מדרום לירושלים, כן, חברון, ירמות, לכיש, עגלון. מי שירצה לראות בדיוק איפה זה ירמות, איפה היא לכיש, איפה עגלון, יוכל לראות, אבל בגדול אלו ערים שנמצאים מדרום לירושלים, בהר וגם בשפלה, שפלת יהודה. אז הוא אומר, בואו נעלה ביחד על גבעון. צריך להבין שמלך ירושלים הרגיש מאוים, כי אחרי שאמרנו שהגבעונים ישבו ממערב ומצפון לירושלים, באזור אבו גוש של היום, ששם זה קריית יערים, וגבעון, אנחנו יודעים, עד היום היא נקראת בשמה גבעון, אז יוצא שהוא היה בעצם סגור משלושה צדדים. ישראל נמצאים בבקעת הירדן, בגלגל וביריחו, ודיינו במזרח, ומצפון וממערב נמצאות ערי הגבעונים, לכן הוא פונה דרומה אל המלכים שתחתיו בדרום, על מנת לשבור את המצור הזה שהוא מרגיש. וכולם נקראים מלכי האמורי, האמורי יושב בהר, ככה גם בתורה. בסדר? כמה? חמישה מלכים. מה?
אמורי זה לא עם?
אמורי זה עם.
כן. מה זה
חלוקה
לשחרר
עם? איזו חלוקה? מה? לערים. דיברנו על חלוקה לערים. היו ערי ממלכה, אבל כולם היו בני שבט אחד, שבט האמורי. טוב, אז הם עולים על גבעון, חונים על גבעון, ואנשי גבעון שולחים לגלגל אל יהושע, שקראת איתנו ברית. למה הם פחדו מהם אם הם היו כל כך ענקים? אנחנו נראה בהמשך שגם גם בתורה כבר כתוב שלמשל גם בחברון ישבו ענקים, אז כל אחד פוחד מהענקים שממולו. ויהושע נאמן לברית, עולה מן הגלגל עם כל עם המלחמה. שוב, יכול להיות לפי המדרש שהזכרנו שלא עולים ביותר מ-60,000, אחרת זה כבר מלחמת אנדרלמוסיה, וגיבורי החיל הם הנבחרים מתוך עם המלחמה. אולי נקרא עכשיו שתי פרשיות, היינו עד סוף פסוק י' ד'. ויאמר אדוני אל יהושע, אל תירא מהם, כי בידך הנתתים, לא יעמוד איש מהם. ויבוא עליהם יהושע פתאום כל הלילה עלה, ויהומם אדוני לפני ישראל, ויקם מכה גדולה בגבעון, וירדפם דרך, ויקם עד עסקה ועד מקדה, ויהי אדוני ישליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים עד עסקה רמים אשר מתו באבני הברד מאשר הרגו בני ישראל. אז ידבר יהושע על אדוני ביום תת אדוני את האמורי לפני בני ישראל, ויאמר לעיני ישראל שמש וירח ועמק אילון, וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי ולא יחטואה, ויעמוד השמש וחצי השמיים ולא הצלבות, ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמוע אדוני וכל איש, כי אדוני נלחם לישראל. טוב, אז כמו בעי, גם כאן הקדוש ברוך הוא מראש הבטיח ליהושע שלא יפחד. פה זה נגד חמישה מלכים, זה כבר מלחמה הרבה יותר מורכבת. ואף על פי כן, למרות שהקדוש ברוך הוא מבטיח, יהושע נוקט בתכסיסי מלחמה, בעי הוא עשה עורב, פה הוא נקט בהפתעה, כלומר הוא עשה איזה מסע לילי מזורז וארוך, והוא מכה אותם פתאום, נראה את זה גם בהמשך בעוד מלחמות. ויהומם אדוני לפני ישראל, יש כזו לשון בפרשת משפטים, נכון? והמותי את כל הגוי, בסוף פרשת משפטים, את אמתי אשלח לפניך, והמותי את כל העם אשר תבוא בהם, ונתתי את כל אויביך אליך עורף. אז הנה פה ההבטחות שבתורה מתקיימות אחת לאחת. מה רצית לומר?
זה לא מאומה.
והמותי, כן, זה מאומה, זה פחד. כבר הם נשברים ובעצם מאבדים את היכולת להילחם. מה?
זה לא כאילו בעלה בתוך עצמם?
כן, יכול להיות. לא כתוב פה שהייתה חרב איש ואחיו, הם פשוט איבדו את השתונות. כמו שאומרים היום, בהלם.
המום, כן.
אז יהושע מכה אותם בגבעון ורודף אחריהם דרך מעלה בית חורון, ובעצם במורד בית חורון, כן? ואחר כך עד עזקה ועד מקדה. אני אף פעם לא יודע כאילו מה עצור, אם עשיתם בגרות בגיאוגרפיה או לא. יש פה זה? מישהו יודע? אני לא רואה. טוב, אני מקווה שהגיאוגרפיה מוכרת. בסימנים יש מפה מדויקת. בסדר, אז גבעון... מגבעון, פחות או יותר בכביש 443, נכון ככה זה נקרא היום, 443. אז אם יורדים מכיוון שכונת רמות, צפון מערב, מגיעים לגבעון, ממשיכים עם הכביש, ואז מגיעים לבית חורון. כאשר בית חורון זה בית חורון תחתון ובית חורון עליון, שני יישובים. כן, בית חורון של היום. הרבה מהשמות של היישובים נשתברו על ידי הערבים. אז יש עד היום בית חורון תחתה, שזה בית חורון תחתון, ובית חור פוגה, שזה העליונה, וביניהם יש איזה באמת מעלה צר מאוד. וכן, המעלה והמורד זה החלק העליון של הירידה, תודה רבה, או של העלייה, או החלק התחתון של העלייה והירידה. ואז בעצם כשאתה יורד לבית חורון תחתון, אתה מגיע לעמק, ואם אתה פונה שמאלה, דיינו דרומה, הרי פניך למערב, אתה הולך ממזרח המערב, אם אתה פונה שמאלה דרומה, אז אתה תגיע לעמק הילון, מה שהיום נקרא בית חורון, ואחר כך לטרון, שעלבים, זה פחות או יותר עמק הילון, ותמשיך פחות או יותר עם כביש 3, שנוסע לכיוון יד בנימין, אבל טיפה מזרחה תגיע עד עזקה, היא נמצאת ליד מי שמכיר בית זכריה, פארק בריטניה, כל האזור שנוסעים מכאן לכיוון עמק האלה. אני מקווה שאני לא מדבר סינית. מה?
פארק
אלה,
בעצם
אני
חושב שזה פארק האלון.
שם למשל, איך יודעים שזה האלון? כי היה שם כפר ערבי שקראו לו יאלו. ובשעלבים היה כפר ערבי שקראו לו סילבי. אז צריך את זה טינר בשביל זה? מורה טוב צריך לתות את הלוח לפני השבוע, אפילו לעשות את המפה לפני השבוע.
אז הוא רודף אחריהם, בעצם בסופו של דבר זה מסע רציני מאוד, בהתחשב בכך שהוא יוצא מהגלגל, זה לרוץ את חצי ארץ ישראל, מין כזה מעגל, כאילו מסביבות יריחו ים המלח, לעלות לגב ההר, לחצות אותו עד גבעון, היא כבר בשיפולים המערביים של ההר, ומשם דרומה, צריך לחשב כמה זה בקילומטר, אבל זה, לא יודע אם סיירת מטכ"ל עושים כאלה מרחקים היום. מהגלגל? הם יצאו מהגלגל פתאום, דיינו, הם הלכו במסע מזורז, ומיד לא נחו איזה לילה או משהו, מיד יצרו מגע עם האויב, כמו שאומרים, שברו אותו ורדפו אחריו עד מעבר בית חורון, ומשם עד עזקה.
קצת קילומטר בהתחלה מגלגל עד גבעון,
כן,
פחות קו אווירית,
כן,
עוד הרבה,
כן, כן, זה לא יודע, לדעתי זה המון, באמת זה מרשים מאוד מאוד. טוב, וכאן מתרחש נס גדול מאוד, כן, הם במורד בית חורון. אז בהתחלה כתוב מעלה בית חורון, זה החלק העליון של של המורד, והחלק התחתון זה בבית חורון תחתון. כן, והשם השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים, רבים אשר מתו באבני הברד מאשר הרגו בני ישראל בחרב. פה אפשר להסביר את זה בשני אופנים. אופן אחד, אלא שכתוב אבני הברד, זה כמו במצרים, שירד ברד וגודל, היום מדווחים לפעמים שיורד ברד בגודל של כדורי טניס ושובר שמשות של מכוניות וקולטי שמש. כנראה ששם האבנים היו באמת גדולות של הברד, גושי ברד גדולים מאוד שהורגים, פשוטו כמשמעו.
זה בקיץ.
מה?
זה בקיץ לקרוא.
נכון, בסדר, זה ודאי נס. לכאורה זה בקיץ, כן. כלומר, אם הם נכנסו בניסן, לא כתוב כמה זמן עבר, ביריחו ובעי, אבל נראה שהאירועים היו דחופים זה לזה, נכון? בסדר, זה כמו ששמואל אומר, הלא קציר חיטים היום, מקרא אל השם, ויתן קולות ומטר, וכו'. לזו אפשרות אחת. אפשרות אחרת היא שמי שירצה יראה בדעת מקרא, יש בסוף הכרך של יהושע, יש איזה נספח שם, אפילו עם תמונות, אני חושב, לנס הגדול הזה של האבנים, שאבני ברד זה בעצם ברד של אבנים. זה לא, זה אבנים ממש. זה לא ברד, אלא זה ברד של אבנים. והטיעון שלהם הוא שזה, כלומר, יש כאילו, כן, יש שם איזה גיאולוג שטוען שבאזור הזה של מורד בית חורון והלאה, מזכיר שם גם את היישוב יסודות שנמצא לא רחוק מכאן, יש שם איזה אבני בזלת שנראות שנחתו שם, כנראה כתוצאה מאיזה התפרצות וולקנית, כוונה שמתפרץ איזה הר געש, הוא יכול להעיף אבנים למרחק חתיכות של לבה שאחר כך מתקשות למרחקים מאוד מאוד גדולים, וזה מה שפגע בהם.
כן, מה זה אבני ברד?
אבני ברד זה ברד של אבנים. הוא בדעת מקרא מביא פסוק בישעיה, אביוני אדם. מה זה אביוני אדם? זה אדמים אביונים.
ברד זה לא שמשקר, זה בית...
כן, זה ברד של אבנים. הכוונה מטר צפוף של אבנים. כמו ברד, אומר...
כמו זה שיכול לומר בולדות?
גם, זה גם קשור. כן, ברד, היות והברד יורד צפוף, אתה אומר, ירו עלינו ברד של זה, כן, של... אז עד היום אומרים ככה, אז אבני ברד, זה לא מת, זה ברד של אבנים, אבל בעצם זה אבנים.
אפשר להגיד, סתיקל אחרי, פתאום כאילו...
למה לא?
אבני
שרדו לי אז מיושב. אז באמת ככה, נכון, אז נראה יותר לפי הפירוש השני, לפי דברי חז"ל, והם באמת טוענים שזה קיים. הקושי בפסוק הוא אבני הברד, אבל כמו שאמרתי, אפשר לומר שזה ברד האבנים בעצם, ורבים מאוד מהם מתו. ואז יהושע שר שירה, כן, אז ידבר, מאוד, מאוד מזכיר את אורי אורי דבורה, אורי אורי דברי שיר, וידבר דוד להשם את דברי השירה הזאת, אז ישיר משה, זה ודאי סגנון של שירה. והוא אומר לעיני ישראל, עכשיו פה כנראה שיהושע אמר שירה מלאה וארוכה, אבל היא לא כתובה פה, אלא היא כתובה על ספר הישר. עכשיו ספר הישר, לפי פשוטם של דברים, ספר הישר זה ספר שלא הגיע לידינו. איפה הוא נזכר עוד פעם בנביא? בקינת דוד על שאול ויונתן, הלוי כנלמד בני יהודה קשת, הלוי כתובה על ספר הישר. כנראה שהישר זה כינוי או לקדוש ברוך הוא, צדיק וישר הוא, או לישראל, שנקרא ישורון, וזה ספר שהוא לא נכלל בתנך, אבל היו בו כל מיני מסמכים חשובים, ושירות חשובות, ואירועים חשובים.
זאת אומרת,
איך?
מכתב במשך תקופה?
כן. בעצם זה הספר כזה שדברים שמשום מה לא, לא, לא נמצאו ראויים להיכלל בתנך, אבל הם היו חשובים, וזה הספר בפני עצמו. אם כי חז"ל אומרים שספר הישר, זו גמרא בעבודה זרה, כמדומני, מה הם אומרים? שמה זה ספר הישר? ספר בראשית, ספרם של אברהם, יצחק ויעקב, שנקראו ישרים, ואיפה זה כתוב בספר בראשית, איפה נרמזה בספר בראשית, איפה נרמז המאורע הזה? בבראשית. שספר שופטים זה ספר הישר? הגמרא היא מביאה שזה ספר שופטים? ספר בראשית כתוב פרשת שבוע הבא, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו וזרעו יהיה מלוא הגויים, אפרים, זרעו יהיה מלוא הגויים, מתי? באותו יום שיהושע העמיד חמה ולבנה, כל העולם שם לב לשינוי האסטרונומי הזה שקרה. אז חז"ל דורשים שספר הישר הוא ספר בראשית, אם אני לא טועה אז יש מקום אחר שדורשים שזה ספר דברים, אבל זה אני כבר באמת לא זוכר. יכול להיות, אני כבר לא זוכר, אני זוכר את בראשית כי יש את הקדמת העמק דבר של הנציב לבראשית, ששם הוא מביא את המדרש הזה והוא מבאר מה החשיבות של ספר בראשית כספר הישר, והוא מלמד אותנו מה זה להיות ישר, מומלץ לקרוא את זה. זו הקדמה חשובה לחיים. אז בכל אופן יהושע אמר איזושהי שירה, שכנראה ממש קטעים קצרים ממנה מובאים פה, כן, שמש וגבעון דום וירח בעמק הילון, וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו, רואים שזה כתוב בצורה כזו גבוהה, בצורה שירית. עכשיו, גבעון היה המקום שממנו הם יצאו לקרב, בו התרחש הקרב הראשון, ועמק הילון היה המקום שבו הם רדפו. ויהושע בעצם מדבר על כך שהשמש תידום בגבעון והירח ידום בעמק הילון, בעצם ששמש וירח משמשים בכפיפה אחת, היינו הירח כבר עלה והשמש לא שקעה, בשני משמשים בכפיפה אחת. זה לא כמו שרוצים להבין שפה היה אור ופה היה חושך, אלא כשהשמש נמצאת אז יש אור בכל מקום, זה לא, אלא הירח והשמש בעצם כבר היה אמור להיות לילה, והנה רואים את הירח והשמש מענה לשקוע.
זה
היה
באמצע חודש.
מה? בגלל שראו את הירח. יכול להיות. באיזה כיוון? מערב באמת. ירח באמת זה מתאים. מה? לא הבנתי. תלוי באיזה שלב של החודש. לא, מה פתאום. תחילת החודש המערב. אתמול ברכתי ברכת הלבנה בחמישה לחמש במערב. בוודאי. בוודאי, תחילת החודש כן, אחר כך, בסוף החודש ובסוף הלילה במזרח.
השמש,
לכן אני אומר שזה לא שפה הייתה שמש ופה היה ירח, אלא הם שימשו שניהם, השמש כאילו, לא, השמש בדרך כלל היא במערב שוקעת כמובן, אלא השמש נשארה אפילו, אולי אתה צודק, יכול להיות שהירח היה אמור להיות נגיד במזרח או באמצע השמיים, והשמש נשארה אפילו בגבעון שהיא יחסית מזרחית, ועוד הירח נראה בעמק הילון. בקיצור, השורה התחתונה היא ששניהם משמשים בכפיפה אחת. איך? כן, הדום של השמש הוא עולה גם על הירח, וירח דום בעמק הילון. נכון, אבל לפעמים בסוף היום אתה כן יכול לראות, או בתחילת היום אתה יכול לראות, כן, ולא עץ השמש, מה?
חצי השמיים,
נקבע
כמו ממש
צהריים. ויעמוד השמש בחצי השמיים, נכון, ולא עץ לבוא כי יום תמים, כמה זה יום תמים, אז יש הרבה דעות בגמרא שם. האם זה 12 שעות, או 24 שעות, או 36 שעות, אולי יש גם 48 שעות, נדמה לי, אם אני לא טועה. יש כמה וכמה דעות בגמרא מה זה כיום תמים. מעניינת שיטת הרמב״ם, נדמה לי במורה, הוא מביא את זה שכיום תמים זה כיום הארוך ביותר. היינו הרמב״ם לשיטתו משתדל לצמצם בפגיעה בסדרי בראשית. אז הכוונה היא שהיום מאוד מאוד התארך. כן, אבל לא שהוא נכפל ושולש. טוב. בפרשנות פסוקים, כן. כלומר, איפה כשאין נפקא מינה הלכתית, אז הוא לא רק הוא, אלא עוד מחכמי ישראל לא נמנעו מעצם זה שחזל חלוקים עם 12 או 24 או זה וזה, זה מראה שלא קבלה, נכון שהוא לא כמו אף אחד מהם, אבל זה מורה שלא הייתה קבלה בידם, אלא הם באו כפרשנים, אמרו מה זה יום תמים. אז הרמה אומר, אוסיף גם אני את חלקי.
אם אנחנו יכולים לראות את זה היום, זה מה כל כך נוסף.
כן.
יכולים לראות שמש
ואותו אותם שמיים. שמש, כן, השאלה היא כמה זמן.
השמש
נעמדה
במקום בלי לזוז.
כן, אתה רואה שהיום כאילו נתקע, שתחושת הזמן... כי יום תמים. כן, 12, 24, לא יודע כמה, אבל כלומר, זה בעצם נמתחה איזו תופעה שיכולה להיות טבעית באופן ניסי לחלוטין. לא סביר לחלוטין.
נגיד, לפי הרמב״ם, הוא אומר שהיום היה יותר קצר, אז
הנס הוא שם
כל כך
הרבה קילומטרים ביום הזה. הנס היה אצלם ולא בשמש. זה הוא לא אמר, הוא לא בא לסתור את פשוטו של מקרא.
אבל אני אומר, ככל שאתה מקצת היום, אתה מסביר כמה...
הם היו צריכים לרוץ יותר מהר. כן. ולא היה, כן, הוא צריך להריץ אותם יותר מהר.
אמרו שכנראה שעד הסוף לא הגיעו כל הכוחות.
החוד חנית.
הרדיפה
יכולה... כן. בקיצור, מה שהקדוש ברוך הוא עשה להם, היום קוראים לזה, כאילו, תתן לי נורי תאורה. תן לי, תאיר לי את השטח, אני אוכל לנהל, להמשיך את המרדף גם בלילה. אז יהושע לא היה צריך נורים, אלא הקדוש ברוך הוא עשה לו את זה. ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמוע השם בכל איש, כי השם נלחם בישראל. הרד"ק פה דן בדבר מעניין, בעזרת השם, שנזכה להגיע לספר מלכים, אז נראה שלעוד מישהו נעשה איזה נס עם השמש. למי? לחזקיה, שהשמש חזרה במעלות אחורנית, כדי להראות לו שהקדוש ברוך הוא רופא אותו, ויוסיף על ימיו עוד 15 שנה, הוא ביקש גם מויפס להוכיח את זה, ואז הרד"ק פה דן, אז למה זה לא לאחריו? כן, לפניו לא היה, אבל לאחריו היה חזקיה, הוא דן בזה, הוא אומר, דומני כשהוא אומר ש... אצל חזקיה זה רק היה בתור הוכחה למשהו אחר, וזה לא היה, זה לא היה הנס של עצמו, דיינו, זה לא דבר שנצרח של עצמו, כמו אצל יהושע, כי השם נלחם לישראל, כלומר, בזכות זה, הם הצליחו לסיים את המלחמה ולהקות את האויב עד תומו. אתה אומר שאחריו זה עד כתיב, עד יום כתיבת הספר. אחר כך זה כן יכול להיות. ככה אמרנו לגבי עד היום הזה. נכון? אבל פה לא כתוב עד היום הזה. כתוב לאחריו.
כתוב גם לא היה. מה? כתוב, כי הוא כתוב כאן באמת.
נכון, כתוב.
כתוב לא היה, לא כתוב לא היה ולא יהיה. למה? עד כתיבת הספר לא היה. גם אחרי היה
אירוע. לפניו ואחריו.
אבל לאחריו זה לא משהו שקורה כל כמה שנים שאומרים לאחריו. זה...
יכול להיות. כן, אבל בדיוק, אם יהושע כתב ספרו, אז בסדר, לאט לך, עוד מעט תהיה, כאילו, זה לא כזה, זה שעד עכשיו עוד לא היה. לי דווקא נראה הפוך, כאילו, שאם כתוב, כמו שלפניו, זה בעצם אחורה עד הסוף, אז גם אחריו.
אנחנו יודעים שגם לפניו כן היה,
מה למשל?
כתוב בגמרא שגם מלחמה. וגם אנחנו יודעים ששלושה
נקדה להם חמה. לא מקשים אבל על... כאילו, אתה לא יכול להקשות על הפסוק מהמדרש.
אבל המדרש, ברור שהוא, אתה יכול להתעלם ממנו. כאילו, המדרש הוא אמיתי,
הפסוק
הוא אמיתי.
אתה צריך אבל להסביר את המדרש, לא את הפסוק. כאילו, הפסוק הוא לא מחויב למדרש. זה ברור.
אפשר לומר שלא היה
לפעמים אחריו
לא
קצת
דווקא לשמש.
אלא?
לא היה
בצירוף
שיש לך גם
אבנים
וגם שם.
לא, אני לא יודע, כי לשמוע השם בכל איש, יהושע לא ביקש את, את האבנים.
ברור שהקדוש ברוך הוא שמע בכל איש.
לא.
ברור שהקדוש ברוך הוא שמע
בכל איש. כן, אלא הכוונה היא בעניין להעמיד חמה ולבנה. כן.
איפה
נגמרת
השירה בעצם?
אני מניח שהוא אמר, כן, ויומר לעיני ישראל שמש וגבעון דום וירח בעמק איילון. או פה, או נראה יותר בעד עד יקום גוי אויביו. כאילו, לפי הסגנון, אתה רואה שזה לא סגנון סיפורי, אלא זה סגנון שירי כזה, שהוא מספר את המאורע, אבל בציטוט מתוך שירת יהושע, שאם אתה רוצה לראות את כולה, עיין עליה בספר הישר. טוב, השבת, שבת, ישיבה, נכון? אז יום ראשון, לא יום ראשון, אופן שיהיה. האמת שכמעט שאני ניגש למה.